אנחנו תפסר ג' תפסר ג' זה בעצם ממש הליבה של המאמר על ישראל. אני כאן סיפור ממש בשתי מילים. פסקה לפסקה בנקודה של ארץ ישראל חטיבה מהותית ולא רק אמצעית, ופסקה ב' עסקה בהכרת הרזים. בדרך להכיר את אותו גודל של ארץ ישראל אנחנו צריכים ליצור כלי עבודה, וכלי עבודה שלנו נקרא הכרת הרזים, או נקרא לתביעות עין, מה שלמדנו בעניין אמונה. כאשר אדם רואה את המציאות במבט עמוק, במבט שהוא מעבר לפני השטח, שם אפשר להכיר את ארץ ישראל. אם אדם אין לו את הקישור הזה, הוא לא מסוגל להכיר את המעלה של ארץ ישראל, ואז נראה כמו משהו מאוד פעות ותפל ביחס לחיים. אנחנו עכשיו בפסקה ג' של... אתם יודעות שכאשר אדם נמצא במקום הנכון שלו, אז הוא גם פורח. אז כוחות החיים גדלים, אז הוא גם יכול ליצור. כשאדם נמצא במקום שהוא לא המקום הטבעי שלו, אז כוחות החיים שלו מתקבצים, ואז הוא לא יכול ליצור. זאת אומרת, היכולת להוסיף חיים, להגדיל במציאות, היא קשורה, היא תלויה בזה שאדם ירגיש, יחיה במקום, באקלים, באטמוספירה שהיא אכן מתאימה לו. ניתן דוגמה, אם ניקח עץ שגדל באקלים טרופי ונשים אותו בשבות רחל, הוא לא יציב פירות, יכול להיות שהוא ישרוד איכשהו, אבל פירות לא היו לו. מכיוון שהוא לא מסוגל, אין לו את העודפי אנרגיה, הוא צריך להשקיע רק בהישרדות שלו, אין לו את היכולות גם להצמיח פירות. וכן לגבי דברים אחרים, אם נניח משורר יהיה באיזה מקום שאין לו בו השראה, הוא לא יוכל לכתוב שירים חדשים, הוא יוכל לשיר את מה שהוא כבר כתב. הוא לא יוכל לכתוב דבר חדש, מכיוון שאין לו את האקלים הנכון להצמיח דבר חדש. זה בעצם מה שכתוב כאן, שכשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, יש לו את היכולות האלה. אני עדיין מחפש, תעשו איתי חסד. יש מאמר חז"ל שכשעם ישראל עמדו בהר סיני, נשמתם פרחה. אני מחפש את הפרשן, בטח בחסידות. שאומר שפרחה זה משורש לפרוח, לא רק משורש יוצאת, שיצאה נשמה, אלא משורש מלשון הופעה, כאילו. יש לי גם ראייה שזה העניין, אבל זה לא ממש חד על זה. כתוב שכאשר כוח, ועדת כוח, חלקו על אהרון הכהן, עשה שם איזה מין מבדק מוזר. שאמרו בואו תשים, כי כל אחד יביא מטה, כנף, והיה אשר השם יבחר בו, מטה הוא יפרח. זאת אומרת, בואו נראה מי מתאים לקודש הקודשים. נביא ענפים, כל אחד יביא ענף, מה שהוא רוצה, מי שמתאים, אז הוא יפרח שם לקודש הקודשים, נכון? ועל מטה אהרון פרח, הרי אפשר היה לתת מיליוני ניסים אחרים, שיגידו, השם בחר באהרון, יכול להיות קול משמיים, יכול להיות גשם שיורד בקיץ, יבש פחות, גיזה, יבשה, רטובה, יכול להיות מיליון דברים. למה דווקא מתאו יפרח? מכיוון שכשאדם נמצא במקום שהוא טבעי לו, אז הוא פורח. כשאדם נמצא באזור שהוא לא טבעי לו, אז הוא לא פורח. בכל אופן, אז בואו עסקים ביצירה ישראלית, הכוונה, איפה עם ישראל יכול גם ליצור ולא רק לשרוד. זה לא סכם שבגוד אנחנו בעיקר התמקדנו בלשרוד איכשהו ולהחזיק מעמד, מכיוון שזה לא המקום הטבעי, הוא לא יכול להצמיח פירות. זה בעצם הרעיון. הפריה היא באה כאשר יש איזה מכנה משותף. אוקיי, אנחנו מתחילים ותכף נגיע גם למה שאתם מבקשתם להכין מחוץ לסוגיה. כן, בכבוד. מה הכוונה? מה שאמרנו עכשיו, גם במחשבה וגם בתוקף החיים והמפעל, הכוונה והפעולות. זאת אומרת, גם ברמה היותר נקרא לזה עקרונית, עמוקה, וגם בדברים פשוטים. עם ישראל לא יוצר כאשר הוא בחוץ לארץ. כן, לעומת זה, הכוונה כאן זה לא אף על פי כן, כאילו. זאת אומרת, דרך כלל לעומת זה, זה כאילו ההפך. אמנם כך וכך, אבל כך וכך. פה זה לא כך, פה זה כאילו זה, לעומת זה הכוונה זה, כשכן מה שעם ישראל באמת נמצא בארץ ויוצר, אז כאילו מתוך זה הכוונה כאן. כן. מי הבין את המושג הזה, הצורה הכללית והצורה העצמית? אז א', צורה בכלל. אז אולי להקדים משהו. יש בחזל, במערן הרבה, יש חומר וצורה. החומר זה חומר הגלם, כאילו. זה פיזיקלי. והצורה זה המהות של הדבר. נניח לדוגמה, ספר. ספר זה בעצם ענף של עץ, שכרגע בצורת דפים, עם דיו עליהם. אז החומר זה עץ, במייר, והצורה זה ספר. הספר זה בעצם העניין שמגלה כאילו את החומר באופן מסוים. כמובן שתמיד צורה זה משהו שנעשה מתוך מחשבה, מתוך איזשהו העמקה. זאת אומרת, החומר זה כאילו כמו שזה. יש פה חוק שימור החומר, הענף נשאר ענף, הוא פשוט מפרס להרבה פרוסות. והצורה זה מה מהות הדבר, כאילו. לשם מה זה קרה, נכת דוגמה אולי אחרת. דלק. דלק, החומר שבו זה נוזל, והצורה זה אנרגיה, זה אש. זאת אומרת, דלק זה חומר דליק, שהמהות שלו זה כשנרצה שתהיה אנרגיה של חום, או משהו אחר, אז אפשר להעביר את הדלק, ואז הוא בוער, ואז הוא הגיע למה שהוא צריך להיות, כאילו. השם ברא בעולם נפט, כדי שתהיה בערה בעולם, כדי שתהיה אנרגיה בעולם. אז נפט, החומר שלו, זה נוזל, והצורה זה אנרגיה. מובן, נכון? מצוין, יופי. אז כאשר דבר נעשה מישראל בארץ ישראל, אומר הרב, הרי יש לכל אחד מאיתנו גם מעגל אנושי, כבני אדם כולנו, וגם יש עוד מעגל ישראלי. כשאדם עושה משהו, הוא לא בכך עושה אותו מהמקום הישראלי שבו. נניח, כשאת לובשת סוודר, זה לא בתור יהודיה, זה בתור אדם. כשאדם קר בחורף, הוא שם סוודר. יש פעולות, אומר הרב, שכאשר הן נעשות בסיטואציה מסוימת, זה הרבה יותר מבליט כאילו את הצד הייחודי שלי, על פני הצד האנושי שלי. אז מה שנעשה בארץ ישראל, זה כאילו מבטל את הצורה האנושית בפני הצורה הישראלית. הכוונה זה הרבה יותר מבליט את מי אני כישראלי, את הצד הישראלי שלי. ניתן דוגמה אחרת, יותר פשוטה. יש לך כמה פרצופים. יש לך פרצוף שקשור לאיך את נמצאת עם החברות שלך, לפני המדרשה. יש פרצוף אחר שאיך את נראה במדרשה. לא הכוונה פרצוף ממש, אלא כאילו צורת התנהגות. כשאת נמצאת כאן במדרשה, אפילו עם החברות שלך מפעם, יכול להיות שהצד של המדרשה שבך ישתלט על הצד הרענני שבך. מובן, נכון? זאת אומרת, כאילו כשאת נמצאת באיזה מקום מסוים, זה כאילו מוציא אותך מהמקום הכללי למקום ספציפי. או כשאת נניח מדברת עם חברה מסוימת, בדרך כלל זה מוציא ממך איזשהו עניין מסוים, חברה אחרת דברים אחרים. נניח, אם יש מישהי שהיא, כשאת אלרגית אליה, את תמיד מוצמנת עליה. לפעמים זה אמא שלך, כאילו במקרה. ויש כאלה שהפוך, שכשאת נעבוד איתם, את תמיד עדינה כזאת, וכאילו חשבת וכל זה. לפעמים כשאדם נמצא במקום מסוים שהוא מאוד משתלט עליו, האווירה של המקום, זה מבטל את ההיבט השני מפני ההיבט הזה הנוכחי. זה בעצם מה שקורה בארץ ישראל. כשאדם עושה משהו בארץ ישראל, זה אוטומטית כמעט מבטא את הצד הישראלי שבו. זהו. אז כאן כתוב כל הנעשה, יפה מאוד. יש שוב חתם סופר. סליחה, יש חידושי חתם סופר על מסכת סוכה. ושם הוא אומר שלא רק בהקשרים שייחודיים לארץ ישראל, שם רואים את השראת השכינה של יהודי בארץ ישראל, כאדם כשהוא עושה בדבר טכני, הוא אומר, גם אדם שבונה בית, בניי, ממש בניי, כשהוא בונה בחוץ על בארץ ישראל, יש לו עולמות שונים. זאת אומרת, כשהוא עושה מעשה אפילו טכני בארץ ישראל, בעומק שלו זה מעשה אחר מאשר בחוץ לארץ. עד כך הוא אומר, הוא אומר שאי אפשר ללמוד רפואה מגוי ליהודי, כי בגלל שיש ליהודי נשמה, יש סיכוי מסוים שבהיבט כזה או אחר, זה ישנה את המאזן הגופני שלו. זאת אומרת, גם אם תרופה הוכחה כיעילה על גוי, לא בטוח על יהודי. מכיוון שיש משהו בגוף שהוא כאילו מושפע מהנפש. וגם כאשר שוב אומר אדם שצורף, או אדם שבונה בארץ ישראל, הוא בעצם בדבר הזה הטכני משרה שכינה. זה אחרת מאשר בחוץ לארץ, ששם זה יותר כפעולה פרקטית. עד לכאן זה מצוין. אומר הרב, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. זה גם עושר לישראל, כי אדם עושה את מה שמתאים לו באמת, את מה שהוא מרגיש, שכאילו משהו פנימי בו, כי הוא בא סוף לידי ביטוי. גם זה קורה לך, אגב, גם כשאדם נמצא במקום שמתאים לו, אז הוא מרגיש שמשהו קורה ממנו, משהו, כאילו ששנים חיכה, משהו ישתחרר. כי אני מרגיש בנוח, אני מרגיש טוב עם ה... זה הרבה קורה כשיש חברים טובים. אז אני מרגיש שבהרבה מאוד מעגלים אני כובש את עצמי וצריך לחשבן וזה, וכשאני איתו אני מרגיש ממש משוחרר. זה מה שקורה בארץ ישראל, זה עושר לישראל קודם כל, וזה גם עושר לעולם. ולמה? כי העולם מחכה שהאור של ישראל יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הרי כל העולם חסר כאשר עם ישראל לא באמת מביא את עצמו לגמרי לידי מימוש. אז זה גם עושר לישראל, אנחנו עושים את מה שמתאים לנו, וזה גם עושר לעולם, כי העולם מתקדם מזה, מואר מזה. יש עוד מאמר חזר חשוב מאוד, שאני אומר שנעסוק בו בהקדם, עושים יום בחירת מקצוע עוד מאז, כי אנחנו מבינים שהזמן כנראה מקדים את עצמו קצת. אז שם לדבר על זה, יש כלל בחזה שהשם ברא את העולם בזוגות. לא רק זוגות, כאילו חתונה. אלא כשהשם ברא בעולם איזשהו יתרון או כישרון מסוים, הוא גם ברא חיסרון מתאים. הכוונה, כשיש לך איזה כוח, שאת צריכה להביא איזה ביטוי, יש איזה חור בעולם שמחכה לכוח שלך, כאילו. עכשיו, כשאת לא עושה את מה שאת צריכה לעשות, את פוגעת פעמיים. את מתוסכלת, כי לך יש חוסר שיווי משקל. יש בך כוח שלא באמת בא לביטוי. וגם החור הזה מתוסכל, כי הוא חיכה לך, כאילו. זאת אומרת, יש איזה חוסר בעולם שאת אמורה למלא. אם את לא עושה את זה, אז גם העולם חסר עכשיו. גם את חסרה וגם העולם חסר. משל קטן, זה קשור לפורים, אנחנו ממש עוד שנייה בפורים, כתוב שאמן מגיע לחשברוש, בקש ממנו שלם כסף תמורת חיסול כל היהודים. וחשברוש עונה לו, הכסף נתון לך, גם לעשות בו כתוב בעיניך. אומר המדרש, מה קרה לחשברוש? כאילו יש לו חוש פיננסי בדרך כלל מפותח. אדם יציע לך כסף, אז מה קורה לו בחינם? אלא מה? אבל המדרש משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו בגינה תלולית אפר, ערימה. וזה הורס את הגינה, כי צריך משהו ישר. יש לו הר באמצע הגינה. ולשכן שלו יש בור באמצע הגינה. בא השכן לאדם, את מה אפשר? אתה מוכן למכור את ההר שלך? אני פשוט אותו. זאת אומרת, למכור? זה פרונקל, כאילו, בגינה שלי. קח אותו בחינם. זאת אומרת, כשיש בור, יש ליד זה הר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאוזן. לכן אם יש חוסר איזון במקום מסוים, בטוח שיש איזה פתרון במקום אחר. זה גם הסיבה שגם בהקשר מוסרי ראוי להתחתן, כי אם השם ברא את העולם בזוגות, נניח שאת אחד שאת כרגע לא רוצה להתחתן, כי את עדיין לא במקום הזה ואת צריכה להתברר והכל, את מבינה שיש מישהו שמחכה לך? כאילו זה לא פייר, כאילו את אוקיי, לא במקום הזה, אבל מה, אבל מה איתו? זה לא הלכה למעשה, רק בשביל לסבר את האוזן. כי השם יודע את כל החשבונות, וגם כשאדם עושה שביטות, הקדוש ברוך הוא יודע לתקן שביטות גם. אבל בכל אופן, זה שעם ישראל יגיע למשהו ראוי להגיע, זה עושר גם לעם ישראל וגם לעולם. זאת אומרת, המציאות כולה מחכה לישראל. אז תגידי, אז למה הגויים כל כך שונאים אותנו? כי הם לא מבינים בזה. זאת אומרת, אם הגוי היה באמת יודע כמה שהמציאות השלמה של עם ישראל מטיבה איתו, הוא היה על כפיים נושא אותנו. אגב, זה מה שיקרה. כתוב בנביאים שלעתיד לבוא יחזו בכל ציצית של יהודי, עשרה לנביאים, לך, בוא, נבנה ביחד את ירושלים. חייבים ירושלים עכשיו. אולי באופן עמוק, זה הרי מוזר מאוד, למה כל העולם הערבי והנוצרי כל כך אובססיבי לירושלים. אולי זה רק שלב מקדים. הם יודעים כרגע שיש משהו בירושלים. הם עוד לא יודעים איך עושים את זה, כאילו. אבל הם יודעים שיש איזה מין מגנט לירושלים. כשהם יזהו שהמימוש הזה, כאילו, עובר דרך עם ישראל, אני לא יודעת מה יהיה פה. יגידו לך, תשמעי, אל תעשי כלום, רק תבני את המקדש, זה הכל. אנחנו מחכים לך, מחכים לכם. אז כאשר עם ישראל עושה את שלו, זה עושר גם לישראל וגם לעולם. בינתיים, שוב, אנחנו לא רואים את זה כרגע בפועל, כי יש התנגדות, יש חוסר איזון. עד לכאן מצוין. עכשיו, אם אפשר, אני ביקשתי לכם, נכון, פרק י"ג, נכון? נכון? הכנתם פרק י"ג? יפה מאוד, יפה מאוד. זה היה בסעיף ז', נכון? קדימה, לעבודה. אנחנו באורות התורה, אורות התורה, פרק י"ג, סעיף ז'. כדאי, כדי לחסוך קילומטראז' כל פעם בספרייה וחזרה, כדאי לקנות אורות התורה. ואז זה פשוט חוסך את כל השינוע הזה כל פעם. זה הספורט. ואיך עוד היום הולדת, או משהו, אולי שבוע חזרה עוד מעט, נגיד להורים, תשמעו חייבים. אם אתם רוצים לשמחתי באמת, הפעם זה לא אייפון חדש, הפעם זה אין היד. נראה מה יגידו. קדימה. איפה אנחנו? אורות התורה. אורות התורה. י"ג, סעיף ז', לא, אורות התשובה של זה, אחרי כך, זה הראשון, זה בעמוד למ"ד בספר הראשון. יש לכם סדר? אורות התורה בהתחלה זה, פרק י"ג שלהם, בסעיף ז'. מה הכוונה שאינם מקוריים? לא מחוברים למקור, בדיוק. זאת אומרת, חיים שהם לא מחוברים למקור. זאת אומרת, יש חיים מקוריים שהם קשורים לשורש, ושהם לא מקוריים. ושוב, כאשר אדם חי חיים מקוריים, הוא צומח. הוא לא רק שומר על הקיים. ניתן דוגמה. אם מישהי פעם ראתה איך זה עובד, אם אדם קונה פרחים, שם אותם בתוך הדרטל. הבחנתם את זה שהפרחים לא צומחים מחדש? זה רק זאת נפתח. הפרח וזור, אחרי זה נובל כבר. למה? למה? אבל יש לו מים. יש לו בלי סוף מים שם. הוא שקוע בתוך מים. כי זה לא המקום. הכוונה, אין שם שורשים. כשאתה חי חיים מקוריים, אתה הולך וצומח. כשאתה חי חיים לא מקוריים, אתה שורד. מקסימום, כאילו. או נובל. אז בפרוס דבר, כנסת ישראל חי, החיים שלא מקוריים, כמובן כנסת ישראל זה לא כל היהודים, כל אחד ואחד, אלא השורש של האומה הוא שורש לא מתוחזק. אין שם אפשרות של הזנה מחוץ לארץ, כי זה לא אדמה שהיא באמת מתאימה לחיים של כנסת ישראל. בכלל בחומר.
בכלל בחומר שתמידי חכמים שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים.
מה הכוונה? איפה הכי רואים את זה? בעולם הרוח. זאת אומרת, בעולם החומר זה יכול להטעות, כי אתה עושה טכנית. אחר שאם אתה מתחבר לזה, לא מתחבר לזה, נניח, אתה משותף כלים. זה לא כזה משנה אם הוא מחובר לזה או לא. הוא שותף אותם וגמר ונגמר. כשאדם עוסק בדברים שהם יותר מופשטים, שהם יותר רומניים, אם אין לו חיבור נפשי, הוא לא יצליח בזה. איך אדם שהוא משורר או שהוא מנחים, אם הוא לא נמצא בהשראה נכונה, באווירה נכונה, הוא לא יצליח להנחים. זה לא שזה יהיה פחות טוב, זה פשוט אחרת. אין לו את החיבור, את הקונטקט. אז ככל שאדם יותר עוסק בחיים רוחניים, כך יותר אתה רואה את הפער במתי אתה מרגיש בנוח, ומתי אתה מרגיש לא בנוח. זה קורה גם אצלנו. יש ביניכם, בנות שיותר נקרא איזה ריאליות, ויש להיות יותר רומניות. אדם ריאלי, בדרך כלל, אתה לא רואה הרבה הבדל. אם הוא נמצא עם מצב רוח כזה או מצב רוח אחר, לא כזה משנה. כי הוא פרקטי. כאילו, הוא קם בבוקר באותה שעה, הוא הולך, מחייך לכולם, הכל בסדר. אדם רומני, זה הרבה יותר קשור למצב הרוח שלו, כאילו. אם הוא לא מרגיש טוב, אתה רואה את זה עליו. זה לא קשור בהכרח לאיזה בגרות עשית, אלא לנפש. אז ככל שאדם יותר קשור לעולם רוחני, אתה רואה שאי אפשר לפתח, אתם חוץ לכם דרך אגב, עולם פנימיות התורה, עולם הקבלה, היה בשפל המדרגה בגלות. זאת אומרת, עולם ההלכה עדיין תפקד. למה? כי זה פרקטי. עשה ולא תעשה. עולם הקבלה שקשור יותר להשראה, התמוטט בגלות. היו בודדים, בודדי בודדים, שעסקו בזה. אבל זה היה ממש יחידים. לכן זה כזאת, זה באמת בשורה עצומה מה שעשו בחסידות, שהביאו את עולם הפנימיות לכלל הציבור, ולכן זה מובן מאוד יפה לקראת הגאולה, מכיוון שזה היה כאילו הזמן שבו אפשר כבר להוציא את הגאולה לאור, ולכן התנגדו לחסידות, כמו סניחה, זה לא הזמן, מה זאת אומרת? איך אתה מצליח, איך אתה כאילו אתה חושב בכלל להביא את, 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 את העומק הזה לאנשים כאלה במצב כזה, לא שייך לך, זה פשוט, זה עוול. לכן אני קורא כך כעס הזה. לכל הדעות זה היה ערב הגאולה. עכשיו, האם זה כבר התחלת את הגאולה, או סוף הגאולה?
אבל גם אם זה היה בזמן הגאולה,
קרה במקום בחוץ. את שואלת יפה. את נביאה כנראה. כי בהמשך אורות, אנחנו נראה שזה לא בהכרח המקום הגיאוגרפי, אלא יש גם איזה מין פייפוע כזה, שכשיש אור בארץ ישראל, הוא גם מאיר גם החוצה, לעוד מעגלים. וכשיש שאיפה לארץ ישראל, אז גם כשאני עדיין נמצא פיזית בגלות, אני כבר הולך לקראת זה, אני כבר חלק מתוך זה. זאת אומרת, יש איזה מעגל ב' שהוא לא רק טכני, האם אתה נמצא בשטח של ארץ ישראל או לא. אלא האם אתה מתחיל כבר לגלות את האור הזה. ההבשלה הזאת היא לא on-off, אלא היא מאוד בשלבים. והיה באמת ויכוח אדיר, עצום. האם השלב הזה שבו התגלתה החסידות, האם זה כבר מספיק כדי להוציא את זה לאור? או שזה לא הזמן? ואם זה לא הזמן, זה מסוכן מאוד. זה היה בעצם הפולמוס הזה. בכל אופן, אז ככל שאדם יותר חי חיים רוחניים, הוא יותר מרגיש את ההבדל. נניח, אדם שוב, שיש לו איזה אמירה מאוד טכנית, הוא לא מצליח להבין עד הסוף, כאילו, מה רע בגלות? מה כזה... רק אדם שיש לו הכרת הרזים, זכות את פסקה ב', רק הוא רואה את הדבר הזה. אז אנשים חכמים, הם הכי הרבה סובלים מה, כאילו, מקור שקרה גלות. לכן זה פלא פלאים. איך יכול להיות שבתחילת הציונות, דווקא אנשי התורה התנערו מהציונות. זה מוזר. כאילו, היית אמור להיות הראשון ראש החץ. האמת היא, לא כולם. כי בכל גלות ספרד, זה היה ברור לגמרי, שכל הגדולים הם כולם ציונים. באופן מובהק. לא כל, 99% מהם. כי ברור שאם אתה עוסק בעולם של קבלה, בעולם של פנים, אתה מבין לגמרי שזה ממש ממש, זאת אומרת, זה מוות לחיים. זה מאוד משונה, זה נס שגדולי התורה באשכנז, לא כולם, אבל הרבה מאוד מהם התנגדו לציונות. זה מוזר. זה גם סיבות כמובן, כדי שעם ישראל כולו יהיה כאילו חלק מתוך הציונות, לא רק האנשים הגדולים. אבל מי שהכי כואב את הגלות אומר הרב, זה אדם שהוא חי חיי רוח. אז הוא באמת רואה את ההבדל.
הרב?
כן.
אז איך זה הגיוני שהיה גם הרבה חסידויות שהתקבלו?
זה פלא, זה חידה בעיני, צודקת ב-100%. זה אותו, 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 אותו פלא כמו כל גדולי התורה. איך יכול להיות שאדם חילוני מתבולל, מבין את הציונות, וכאילו בתשוקה לארץ ישראל, ואדם דתי שאומר כל לילה תיקון חצות ובוכה, לא ציוני, זה צחוק. זה פשוט אסתר פנים שמראה עד כמה שיד השם הייתה שם. זה לא תהליך טבעי, זה ההפך מהטבע. וכאן בחומר חסידות. צודקת מאוד. זאת אומרת, דווקא אדם שמבין כאילו מה זה, מה זה פנים, מה זה קבלה, מה זה סוד, כאילו. איך אתה מתנגד לציונות? הרי כל העניין של החסידות היה לראות את העומק של היהודי, נכון? אמנם הוא לא בדיוק זה, אבל בפנים יש לו נשמה טהורה. מה עם תהליך עולמי? אתה לא רואה את הפנים שלו? זה סוד, זה באמת פלא. וכדי שגם אנשים שלא קשורים לתורה תרגישו שהם כן שייכים. אתם בטח זוכות שבתחילת הדרך, מי שיישב את הארץ, לא היו דתיים. היה שם שניים, מפאי. יותר מזה, כשהיה כבר איזה מושב דתי, משהו באזור הצפון, העיפו אותם משם. העיפו את נחלים הרי, נכון? נחלים של היום. אין שם שום נחל, איזה שם מוזר זה. אלא מה? הם היו בכלל באזור בית הלל. הכוונה, לא בית הלל, בית הלל של בית שמאי, אלא בית הלל המושב. ואמרו להם, תשמע, אתם לא מתאים פה לאקלים, עופו מכאן. ועזרו להם למצוא מקום חלופי, מבאס, כאילו פחות מחיים, פחות מים. שם ליד פתח תקווה, שם באיזה מקום עם ביצות, זה כמו נחל. ושם הם התמקמו. דרך אגב, כפר רואה, זה היה נס, שאיכשהו שרדו בעמק חפר. עוד פעם, זה כאילו, זה אזור לא הומוגני. אז יש משהו מאוד מאוד מופלא, שדווקא ההתיישבות התחילה מהצד השמאלי של המפה. זה הזוי. למה זה קרה? אז אחת הסיבות כנראה, זה כי השם רצה שכולם יהיו שותפים לזה. אם זה היה רק עבור אנשים דתיים, אז הוא המפאיניק היה אומר, שמה, זה לא אני בכלל בבלגיה באותו זמן. אז כדי שגם הוא, זאת אומרת, יחוש ששותף, אז הוא הראשון. קצת דומה להניח למורה בכיתה, שזה מישהו שהוא ככה פרובלמטור וזה, היא שמה טובה עד כיתה. כי ככה הוא יהיה איכשהו שותף, כי יש לו אחריות, יש לו זה, אז הוא מרגיש שייך יותר. זה פלא, באמת זה פלא. זה ההוכחה אולי שזה ממש יד השם. בכל אופן, כן. זה ברור, זה קצת אמת. הם מאוד פחדו שתחייה של עם ישראל לפני הזמן היא תוליד שואה. שהתעוררות לא בזמן הנכון, בלי ההכנה הנכונה, בלי שאתה בא מתוך מקום של תורה, זה יתמוטט. אנחנו יודעים שיש מאמרים וחז"ל שיהיה בדרך הגאולה יש לה משיח בן יוסף ואז הוא ימות ואז משיח בן דוד. והגרח חיבר תפילה מרגשת ברמות שמשה בן יוסף לא ימות. זאת אומרת, יש לו סכנה שבתוך תהליך הגאולה תהיה בנייה ואז קריסה, כי אין לזה בסיס, כאילו, מוכנים, ואז יהיה צריכה מחדש. בקריסה הזאת יש מחיר של מיליונים של דמם נשפך. פחדו מזה מאוד, כמו בכל תהליך גאולה. זה מאוד מפחיד, כי אם אני לא בשל לזה ואין לי בגד חסין אש, אז האש תשרוף אותי. לכן יש לזה הרבה, הרבה צדק. זאת אומרת, גם יותר מזה, הם פחדו מאוד שאם ההנהגה תהיה חילונית, אז הקמת המדינה היא תהיה סוף התהליך, כאילו. הרכבת הגיעה ליעד, יש לו מוח שם בכלל בטוח, כלכלי, ביטחוני, מדיני, לא צריכים את מקדש. אז זה מאוד מסוכן ללכת על כאילו חצי גובה. ניתן דוגמה אולי מהעולם שלנו. יש כאלה שבשלב מסוים בחיים, מניח אם לא צריך להתחתן, היא חושבת, האם נשאר בבית, או נלך לזכור דירה, עם חברות, בנחלאות, או בגבעת שמואל, או במקומות כאלה. למה כן? כי זה לא כיף בבית בגיל 25. מורכב, מההורים וכל זה. למה לא? כי יש סכנה שאני בסוף אתמכר לזה. שמרוב שאני כבר חי מצוין וכיף לי וטוב לי, אני כבר לא רוצה להתחתן. זה הפחד הגדול, שכשאנחנו נלך על חצי מנה כאילו, אנחנו פשוט נתמכר על החצי מנה הזאת. לכן אני נגד. על כן.
על כן, שם כל נעימה ונעימה יותר.
נעימה ונעימה. ונעימה כמובן זה שערה. כן.
היוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני.
מה זה אומרת? הבאתם את המשל הזה? אז זה קשור למאמר חז"ל, שאומר שכאשר במידה, שכשיש אצל האדם שתי שערות שיוצאות משורש אחד, זה מסוכן. מה אתה אומר, אבל לכל אחד יש דברים כאלה. זה קראנו מנהל פיצול שערות. אז יש דבר כזה. דבר שמונה, שזה לא פיצול בשערה, אלא אם בתוך השורש בעצמו יש שתי צמיחות כאילו. זה לא מסוכן. מה העומק של הדבר? זה לא באמת מסוכן, מה אכפת מהשערה שזה כשאתה צומח לתות השורש. אלא כשיש שורש אחד, אבל אני לא רואה את הדברים כנובעים מתוך מקור משותף, אז כל שערה היא דוחקת את האחרת. לדוגמה, נראה שאת קנית עכשיו פיצה, הזמנת פיצה מאריאל, אמרת, שמע, אני לא אכפת לי כלום כמה זה עולה משלוח, אני חייבת פיצה. הגיעה פיצה. ככל שיש יותר בנות בקרבן, אז כנראה תאכלי פחות פיצה. לכן זה הזמן כאילו לא יודע איך שהוא, לעשות הפסקת חשמל יזומה או משהו כזה, כדי שלא יגמרו את הפיצה. זה כאשר את רוצה לאכול פיצה, ואז כל אחת אחרת היא מסכנת אותך, את הפיצה שלך. אבל כאשר את לבן שהמטרה של הפיצה זה גיבוש הקרבן, אז הפוך, את רוצה שכולם יהיו בקרבן. אז בעולם של חוץ לארץ, הכל סותר. כאילו כל דבר שהוא לא ממש תורה, הוא מאיים על התורה. ואז כיוון שחיים חיים שהם לא מקורים, אתה לא קשור לשורש, לבאר עצמה, אז יש מאגר המים מוגבל. ואז ככל שאתה יותר עסוק בדברי חול, אתה בסכנה לקודש. זה בחוץ לארץ, בארץ ישראל, כשאתה קשור כן לשורש, אתה מבין שאין שום סתירה. החול והקודש הם ממש אותו דבר, זה מעגל נוסף של אותו עניין. זה קצת דומה ללימוד בחברותה. שכאשר את מבינה את העומק של הדבר, את מבינה שגם הדעה השנייה הוסיפה לך להבנה, לעומק, לבירור שלך. כאשר את לא מבינה עדיין, את מרגישה מאוימת. חבל שלא הסכימה איתי. היה עדיף יותר קל שתסכים איתי. אז בחוץ לארץ כל נימה ונימה שיוצאת מגומה אחת, היא דוחקת לחברתה, הכוונה היא מאיימת. כל דבר שהוא לא כמוני בדיוק, הוא מסוכן בשבילי. כי אני לא חי חיים מקורים, אני לא קשור לשורש. אז כל אלה דוחק אותי, דוחף אותי. נמשיך עוד שפט אחד, חבוד.
הירה ציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, האגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המחקר, השירה, הבדיפות וכובד הראש. הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמין. שכל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים. כי בעצם החיים בזרמה הפנימי המוחש בנשמה מאותר חיים עליונים, הכל שופע במהלך אחד, באחדות כהשוואה. נעשים מפולגים ומרחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו, להיות צופה להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו.
מובן, נכון? בעצם אחרי יומי הרב, דרך אגב, המקפים האלה כאן, זה כמו סוגריים, כן? זה איזשהו מאמר מוזר, לוואי. כן? אז כל אותם הדברים, העבודה ומעשה, ההלכה והאגדה, נדמה נסתר כולה, זה נראה כמו סותר. בעומק זה משלים אחד השני. אבל בשטחיות זה נראה כמו סתירה. ולכן זה נעשה מפולג, מפורד זה מזה, מרוחק. ואז כל אחד צריך להתיירא לחברו, כי זה בא כאילו על חשבון. זה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ הכל נעשה, הכל זה ער שם, זה ער שם. זאת אומרת, צו לצו, קו לקו. יש כל דבר את המקום שלו, והיא באה עוד מישהו לשכונה, אז הוא מאיים עליי. בארץ ישראל, כאשר אני עושה פה דבר מהשור, שאני מבין, כשאותו אחד שבא לשכונה, הוא ממש לא יהיה מעליי. זה בדיוק הפוך. כן.
בסוף, זה באמת, כאילו, שטח גיאוגרפי אחר, וכאילו, פתאום הכל שונה, כאילו, זה מרגיש לי שזה, כאילו, לא קשור כזה, מרגיש לי שזה
בוא
בדירוף, כאילו, זה לא...
לכן צריכים הכרת הרזים בשביל, את צודקת מאוד. לכן, באופן טכני, נראה מה קרה, כאילו. אז אני חי בבלגיה, מה ההבדל כבר? זה אותו דבר, אותו בן אדם, אותו IQ, אותו שאר רוח, מה זה משנה? כשאנחנו בעצם עוברים מעולם טכני לעולם שהוא יותר עמוק, אנחנו מבינים שארץ ישראל היא לא עוד טריטוריה, היא ארץ הנבואה. לכן צריכים הכרת הרזים, לכן אי אפשר בלי פסקה ב' להבין את הדבר הזה בכלל. זאת אומרת, אם אתה לא מבין שהעולם חי לא רק באופן טכני, בחומר, אלא גם באנרגיות, יש אנרגיה מסוימת, הרי היום יש כך הרבה, כל מיני דברים, זאת אומרת, לא ציניות, על סינים, כן? סינים, אבל צ'יינה, על איך אתה מסדר את הבית, כאילו, איפה העציץ עומד, ואיזה אנרגיה זה משפיע, ואיזה צבע יש לקיר הממור, ולקיר ליד. אנחנו מבינים היום שיש עולם שלם, שהוא לא עולם חומרני, אלא עולם אנרגטי. עכשיו, כל זה, זאת ברמה של חול. כאילו, גם בטכני, יש לכל צבע אנרגיה. לדוגמה, לא חושב שמישהי כאן תבנה בית, תצבע את כל הקירות בשחור. למרות שזה יכול להיות מאוד אלגנטי. כי לא רוצה לקיר בשחור, כי זה מדכא את הבן אדם. איך זה מדכא את הבן אדם? מה אכפת לי? זה מדהים לחשוב, כאילו, איך דברים כאלה פשוטים, יוצרים שמחה או עצבות אצל האדם או מילים כאלה, אתם בטח יודעות, נכון? יש שם שיטה, אני לא עכשיו אומר בעד נגד, בסדר? יש היום קבוצות תמיכה לכל מיני דברים, ושם יש איזה מין כאילו נועל כזה, נחבע מישהו חדש, אז כולם אומרים לו שהם אוהבים אותו, הם אומרים לו שהם יהיו איתו, וכשהוא מבקש עזרה אנחנו נלכו איתך. את מבינה שזה, מה, זה נשמע כאילו באמת גנון. אבל עובדה, שהאדם הוא יצור חברתי, וזה עוזר לו. אדם במצוקה זה עוזר, דרך אגב, באותו עניין, זה ניחום אבלים. או נחדקו חולים. שכשאדם נמצא בקושי, מאוד חשוב שאומרים לו, אנחנו איתך. לא פתרו לו שום בעיה, או לא אמרו לו שום מצא. הוא אומר, אתה לא לבד, אנחנו איתך. איך זה עוזר לו? תן לי את הלוואה, תן לי איזה מענת, דקה. אנחנו איתך. אז יש, גם בעולם פסיכולוגי פשוט, אנושי, יש אנרגיות שעוברות, כאילו. וקל וחומר, בעולם רוחני. אתם זוכרים בכיתה ו' את התרגילים האלה עם האצבעות להרים אנשים? לא עשיתם את זה. בנים עושים את זה יותר? בנים יותר. טוב. כן. הפוך. מה שמה? כן, כן. כן. איך את מסבירה שאין בית מדרש בחוץ לארץ? ושאין נבואה בחוץ לארץ? למרות הייחודיות? ושגם אין חיים לאומיים בחוץ לארץ? כן, היום זה אחר. כי היום יש מדינה ליהודים. אז אדם שיוצא לחוץ לארץ, אז יש לו עוגן לחזור אליו, זה אחרת. אני לא בעד. אבל יש... המציאות היא שבהקשר ציבורי, יש מקום של שכינה. אני כרגע בחוץ, אבל יש מקום. ואז יש גם געגועים, וגם גאוות יחידה, כל מיני. בכל אופן, חוץ לארץ, יש חיים שאינם חיים מקוריים. בארץ ישראל, חיים יותר מקוריים, יש לו בהמשך, אבל הזמן חלף. אנחנו בשבוע הבא, ממשיכים את פסקה ג' ומכינים את הנייה שאני צריך להכין עוד בחנוכה. מוכן כבר. מצוין, מצוין. אז זה חשוב מאוד כי זה באמת משלים את הפסקה. חזק וברוך.